אנחנו בפרק האחרון של המאמר ושמתי קדקות שמשותייך הראשון מבין שניים בפרשת ראה. למדנו במאמר הזה שדברי הנביא ישעיהו, מה שיהיה לעתיד לבוא, קדקות שמשותייך, ביארנו שכשמשותייך לשון רבים וגם קדקות מכיל שני עניינים, שועם ויושפה, מרמז על החיבור הנפלא שיהיה בין יהודי לקדוש ברוך הוא בשני האופנים, יהיה באופן של מלמטה למעלה ויהיה באופן של מלמעלה למטה. זה מרומז גם כן בשועם ויושפה, שזה כנגד יוסף ובנימין. זה מרומז גם כן בשמשותייך לשון רבים, שמש הוויה ושמש צדקה. והוא גם קישר את זה עם שני אופנים של י"ג מידות הרחמים, אחד בחודש אלול והשני בעשרת ימי תשובה, שזה כנגד אותם שני עניינים. עכשיו הוא יסיים בפרק האחרון את המשך דברי הנבואה למצב שיהיה לעתיד לבוא, שכתוב בהמשך הפסוק, ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ. מדובר כאן על אבנים, אותם אבנים שדיברנו עליהם קודם, שמרמזים על הנפש הבהמית של היהודי, שמצד אחד הוא כמו אבן, אבל איך לעתיד לבוא, הוא הולך להתהפך בצורה חיובית, וזה מתחבר גם לביטוי לאבני אקדח וגם לביטוי לאבני חפץ. נראה את ההבדל מה גורם לזה ומה גורם לזה, שני האופנים שהתגלו לעתיד לבוא. אומר אדמו"ר הזקן, ושעריך לאבני אקדח, למה זה מרמז? זה אילונום שערי בינה, זה מרמז לעבודת השם שתהיה במידות, ברגשות של האדם, כתוצאה מכל אופני ההתבוננות שהוא יוכל להשתמש בכוח הבינה שלו לפעול על הלב. פירוש, למה קוראים לזה שערי בינה? כמו השער, מה התפקיד של שער בגשמיות? שמשמש כניסה ויציאה. לשער נכנסים לתוך הבית ומהשער יוצאים גם. כך אותו הדבר בנמשל, ישנון שערי בינה. מה המשמעות והפירוש שערי בינה? שבהם נכנסת ההמשכה הנמשכת ונשפט בהן מהחוכמה. מצד אחד זה שער כניסה. מנקודת החוכמה מאיר העניין ויורד לתוך הבינה. דהיינו, מה זה נקרא מהחוכמה? מבחינת העין שלמעלה מההשגה, אז זה נמשך ומתלבש בתוך ההשגה. זאת אומרת שבינה זה אותו חלק בנפש, שאדם מתאפשר לו להתבונן, להבין, להיכנס לפרטים, על אותה נקודה שנמצאת בחוכמה בעין. זה נקרא שער כניסה. אבל המטרה היא לא שזה רק יישאר בבינה בשכל, אלא שזה יהיה גם שער יציאה. וגם הם יוצאת ההשפעה המושפעת מן הבינה, שהוא, מה זה בינה? בחינת השגה והתבוננות, אז צריך שההשפעה שיוצאת מההתבוננות והתובנות, שאדם מבין את אותה נקודה, אז לאן זה צריך לצאת? בעמידות, צריך לרדת לרגשות שלו, שיהיו עמידות מתפעלים מהשגת השכל, שזה לא יישאר כרעיון שכלי, אלא שזה יפעל על הרגשות של האדם. זה נקרא שערי בינה. כמו שכתוב בזוהר על פסוק, נודע בשערים בעלה, שבעלה, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא, נודע ליהודי בשערים. זה מרמז על אותם שערי בינה, כל אחד לפום שיעור הדילי, לפום מה דמשער בליבי, כל אחד לפי השער שלו ולפי ההשערה שלו, שהוא כלי לקבל את התובנות ולהוריד אותם לרגשות. זה מה שיהיה לעתיד לבוא, שיהיה שערייך, השערים יהיו פתוחים. והנה, למה זה רק אומרים על העתיד לבוא? כעת, בגלות, מחמת כי הלב מטומטמת, כרגע יש אטימות, אז אין המוח שליט עליה כל כך. אז גם אם אדם מתבונן היום, זה לאו דווקא שזה משמש שער של יציאה ללב, שתתפעל מחמת השגת השכל. למה? היום הוא לא מתפעל, כי האווירה מטמטמת ליבו של אדם. כשאדם חוטא, אז הלב שלו נהיה אטום, ואז הוא לא כלי לקבל את הרגש שאמור היה להיות כתוצאה מההתבוננות שלו. ונקרא, לכן קוראים ללב עכשיו, בזמן הגלות, לב האבן. אבל הוא לעתיד, מה אומר הנביא ישעיהו, מה יהיה לעתיד לבוא? כשיתגלה לוקותו יתברך ויתאר לבבינו, אז הלב יהיה טהור מכל אותם עבירות והוא יהיה נקי, אז השער יהיה גם כניסה וגם יציאה. ואזי נאמר, אז מה אומר הפסוק? הוא שעריך לאבני אקדח, שהאבנים, הלב, אותו אבן שהיה אבן כל הזמן לגלות, יהפוך להיות אקדח. מה זה אקדח? אקדח מלשון כי אש קדחה, האש, הרגש, האהבה תהיה קדחה בעוצמה, כי קדוח אש המסים. היינו, איך הלב יהיה פתאום כמו אקדח, כמו אש, על ידי השערים דבינה הנמשכות במידות, מכיוון שהשערים פתוחים. וזה נמשך לרגש, אז גם לב האבן, אותו לב שהיה לב האבן בזמן הגלות, תתלהב ותתלהט. כי אפילו אם אבן הוא נימוח, כמו שהגמרא אומרת על היצר הרע, שאפילו אם הוא אבן, אז הוא נימוח, הוא נמס, על ידי התבוננות. ולמה הוא נמס? לפי שאז לא יש שום מונע ומסתיר כלל. היום יש את האווירות שגורמים לאטימות הלב, אבל העתיד לא וזה לא יהיה. וזהו בחינת אהבה בתגבורת עצומה, עד אשר מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. שום דבר לא יוכל לחבות ולהחליש את זה. לכן נמשלת לאבני אקדח. מה מיוחד באבני אקדח? שהערתן חזקה מהערת האש. זה יותר חזק מאש רגילה. שהרי מים מחבים אש, אבל הערת אבן טוב, מים רבים לא יוכלו לחבותה. לכן שזה יהיה אבני אקדח, זה יהיה עוצמה ששום דבר לא יוכל להחליש אותו. והנה אקדח הוא מלשון עתיד, שזה יהיה לעתיד לבוא המצב הזה של אבני אקדח, כי בחינה הזאת יהיה לעתיד לבוא דווקא, אבל כעת בגלות הוא לב האבן כפשוטו. עכשיו בזמן הגלות הלב הוא אבן, והוא לא מתעורר בהתעוררות כזו, וזוהו העבודה, מה העבודה עכשיו בזמן הגלות? ליגע את עצמו. אדם צריך להתאמץ, לפתוח ליבו על ידי התעוררות רחמים, על ניצוץ אלוקות שבנפשו. בזמן הגלות אדם צריך לעורר רחמי שמיים, שלמרות הגלות הלב שלו קצת ייפתח ויתפעל. אז זה עד כאן תיארנו מה יהיה לעתיד לבוא כתוצאה מההתבוננות, מהבינה. בינה זה כמו שערים שמהם נמשך האהבה בלב. פסוק אבל ממשיך עוד משהו, וכל גבולך לאבני חפץ. הביטוי הזה בא לדבר על דרגה הרבה יותר עמוקה, שההערה של העין, של החוכמה, הנחת היסוד הפשוטה שמחברת אותו לאלוקות למעלה מטעם בדעת, גם זה ישפיע על האבנים, דיינו על הלבבות, בצורה עוצמתית, והרבה יותר ממה שהבינה משפיעה. כמו שמפרט. מה זה וכל גבולך לאבני חפץ? הם למדבט נתיבות החוכמה. כשדיברנו על בינה אמרנו שיש נון שערי בינה. כשמדברים על החוכמה אומרים שיש למדבט נתיבות החוכמה. כי הנה, מה ההבדל בביטוי? הטעם שההמשכות הנמשכים מהבינה נקראים שערים, ושמחוכמה נקראו נתיבות. מה ההבדל בין שער לנתיב? אז ההבדל הוא כזה, הוא, כי להיות השערים משמשים כניסה ויציאה לרבים, שער זה שער פתוח, ורבים יכולים להיכנס ולצאת ממנו. ואינם הולכים למרחוק, השער הוא שער לחצר, שער לבית, הוא שער למקום מסודר, הוא לא מגיע עד מרחקים גדולים. אז הבינה מתאים יותר לומר שממנה יש שערים. וכך מבחינת בינה, מבחינת ההתבוננות של האדם, נמשכה השפעה במידות בגילוי רב. נכון שיש כאן שער של יציאה, לא רק כניסה, זאת אומרת זה יוצא, אבל זה יוצא למידות, אבל עד איכן זה הולך? הראשון אומר הוא בינה עד הוד בלבד התפשטת. זה נמשך עד הוד. זה לאו דווקא יורד ומשפיע על המעשים של האדם. זה משפיע רק על המידות שלו. כי השער, כשאדם בונה את הכל רק על פי טעם ודעת, אז זה מוגבל. אבל הנתיב מצד אחד מצער הוא. נתיב זה לא שער שמשמש לרבים. נתיב זה יכול להיות נתיב צער שבודדים עוברים שם. אבל מצד שני, והולך למרחוק לשדות ומדבריות. הנתיב, השביל, יכול להוביל עד רחוק מאוד. וכך, מה נמשל? ההמשכה מחוכמה. ההמשכה שהכוח, שהחוכמה פועלת על הנפש. החוכמה זה העין, הקשר שלמעלה מטעם הדעת. מה זה פועל על הנפש? היא נמשכת מבחינת הלם והסתר. אמנם זה לא התבוננות, זה לא בינה, ולא תופס כאן אורך ורוחב ופרטים, אלא זה נקודת חוכמה. אבל זה נמשך וגם למרחוק, זה נמשך עד, זה משפיע על המעשה ממש. והוא זה מרמז על התורה שהיא גדולת חוכמתו התברך. התורה זה הרי החוכמה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, ונתלבשה בדברים גשמיים, יורדת למרחוק, עד לגשמי. יש דיני פאה וביקורים, תרומות ומעשרות וקורבנות, כל זה דברים גשמיים. אז זה נחזור לפסוק שהוא אומר, וכל גבולך לאבני חפץ. מה זה גבולך? גבולך זה מלשון גבול. וזה הולך על התורה שהתלבשה בדברים גשמיים מוגבלים. וזהו גם כן פירוש גבולך, כי כל התורה היא גם כן בשיעורים וגבולים. כך כשר וכך פסול. יש הגבלה, מתי זה כשר ומתי זה פסול. כמו למשל, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה היא פסולה. וכן, ביטול ב-60, יש את המושג של בשר וחלב, שזה ביטול ב-60, ועולה מתבטל ב-200, מכל יוצא, יש כל מיני הגבלות. אז זה אומרים, והנה לעתיד כתיב, וכל גבולך יהיה לאבני חפץ. כל גבולך, זאת אומרת, ההמשכה של חוכמה, שזה התורה, מה זה יפעל? זה ייקח את האבנים ויהפוך אותם לאבני חפץ. הוא מסביר. שעל ידי הנתיבות החוכמה הנמשכים במידות, כשהחוכמה תימשך למידות, אז גם לב האבן תהיה חפיצה ושוקקה לדובקה בו יתברך. כשהבינה נמשכת למידות, אז אמנם זה אקדח, זה אהבה גלויה, אבל אהבה גלויה היא מוגבלת. אבל כשהחוכמה נמשכת למידות, אז זה הרבה הרבה יותר, והיא אהבה פנימיות שלמעלה במדרגה מאהבה ברשפייש, הנקרא אבני אקדח. הנולדים נשארים דבינה. אהבה שנולדת מהחוכמה היא הרבה יותר פנימית ממה שנולד מהבינה. שהוא, מה שנולד מהבינה זה אהבה חיצוניות. בגלות נגלות לעין כל, הוא הבין, הוא השיג והוא התרגש, אז הכל מסודר וברור וגלוי, אבל זה בהגבלה. אבל החפיצה שיש לו חפץ פנימי זה בלי רעש, בלי צלצולים ולא בגילוי, זה נקודת חוכמה, אבל היא אהבה פנימית, זה הרבה יותר פנימי. ואם שהיא מסותרת, למרות שזה לא בגילוי, כי לא רואים פה התפשטות של העניין, כי לא היה כאן גילוי של הבנה והשגה. ואינה נגלית לעין הרואה. הרואה לא רואה את ההתפעלות כאן, אבל בכל זאת היא הרבה יותר חזקה. אבל היא מתוך, תוך קרבו, ועמוקה כל כך עמוק מאוד, עמוק עמוק, עד אשר יכולה נפשו להסתלק, מחמתה לגמרי. הוא כל כך עמוק אוהב את הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול פשוט להסתלק לגמרי ולאבד את כל החיים שלו בשביל הנקודה הזו. כאשר לא תשיג די מבוקשה, אם הוא לא ישיג את המבוקש שלו, יכולה נפשו להסתלק. כשמדובר בקדושה, אז נפשו תשיג את מבוקשה על ידי תורה ומצוות. אבל הוא מביא את זה כמשל, כשהיא מתעוררת בלב אהבה כזו פנימית, אז יכולה פשוט לגרום לסילוק הנפש. וכאין המעשה באדם אחד שאלה בליבו תינה, גמרא מסכת סנהדרין מספרת על אדם שהתעורר באהבה לאישה זרה, אז האהבה שלו הייתה כל כך גדולה שפשוט הוא נהיה לגמרי משוגע ושום דבר לא יכול להרגיע אותו. אז זה דוגמה מאהבה לעניינים האסורים, לאהבה זרה. אבל זה רק דוגמה מה קורה כשמתעוררת אהבה שלמעלה מטעם הדת. כי זהו פירוש חפץ, הוא החשק מופלג בפנימיות. עד אשר נדבקה נפשו ממש באותו דבר שחושק בו. כמו שנאמר גבי שכם, כי חפץ בבת יעקב. כלומר שהיה לו חפץ בבת יעקב, אז היום מוכן לעשות הכל, גם דברים שהם לא הגיוניים. ובחינת אהבה בחפיצה וחשיקה זו נמשכת מבחינת נתיבות החוכמה דווקא. מהחוכמה נמשכת עוצמה כזו, שבחינת העלם, חוכמה זה העלם לעומת בינה, ונולדה ממנה אהבה בתעלומות ליבו. מה שנולד מהחוכמה זה אהבה פנימית בתעלומות הלב. אבל מבחינת בינה שדיברנו קודם, שהיא השגה בגילוי, בבינה יש השגה לפרטים בגילוי, נולדה אהבה ברשפי יש מתגבור את יסוד האש האלוקי שבנפש. שם זה אהבה גלויה, כי זה אהבה עם מבוקש, עם סדר, עם גבול, ונקרא אבני אקדח כאן. אז הסברנו מה הנביא אומר לעתיד לבוא, מה יהיה הגילוי שהאבנים, שזה הנפשות, אפילו הבהמיות, יהפכו להיות או אקדח כתוצאה מהבינה, או חפץ כתוצאה מהחוכמה. סיום המאמר אומר, והנה סיפה דקרה, מה הסוף של אותה נבואה? כל בנייך לימודי הוויה, ורב שלום בנייך. מה זה רב שלום בנייך? זה מחבר את זה עם הנקודה שדיברנו קודם לגבי קדקוד. אמרו בזל, אין רבים פחות משלושה. אומרים רב, אז יש כאן שלושה. מה הם שלושת הבחינות בשלום שיש כאן? והעניין כי יש ג' בחינות בשלום. שהוא, מה הם שלושת הבחינות? הם התקשרות המשפיע עם המקבל, השלום בכלל מדובר שהמשפיע מקושר עם המקבל, והם ג' פעמים שלום עליכם שאומרים בשעת קידוש לבנה. מה ג' פעמים? מה עם שלושת השלבים? האלף זה מלמעלה למטה. מבחינת יוסף, שדיברנו על זה בפרק הקודם, צדיק עליון שעומסים שלום, איך הוא עושה שלום? על די שמקשר המשפיע אלא מקבל מלמעלה למטה. זה אופן אחד. ובבחינת בנימין, מה זה בנימין למדנו עליו? שהוא הצדיק תחתון, שגם הוא עומסים שלום, גם הוא מחבר בין המשפיע למקבל, אבל הוא עושה זה מלמטה למעלה. על די שמקשר המקבל אלא המשפיע, הוא מעלה וממטה למעלה. מה זה הנקודה השלישית? קישור וחיבור של שניהם, הרי קדקוד אומר שהקדוש ברוך הוא אומר שיהיה גם זה וגם זה. כדי לחבר גם זה וגם זה, ובחינה שלישית בשלום, זה החיבור של שני הקצוות יחד. והוא מאמר חז"ל, זה מה שמחובר, העניין הזה מרומז במאמר חז"ל, שיהיה שלום בפמליה של מעלה, ויהיה שלום בפמליה של מטה, וקישור וחיבור פמליה של מעלה בשל מטה, אבל די בחינה שלישית. וזהו שכתוב, זה גם מה שמרומז בתורה, ויפול על צווארי בנימין אחי ויבק. ובנימין בחר על צוואריו. אז זה החיבור בין יוסף לבנימין, או בנימין ליוסף, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. ואחר כך כתיב, מה כתוב אחר כך? ויבק עליהם, עליהם על כל השבטים גם יחד. שזה החיבור של שני הקצוות. ולמה זה צריך להיות מלווה בבכי? בעניין הבחייה, מה מתבטא כאן? כי אי אפשר להיות קישור וחיבור מדרגה התחתונה בעליונה ממנה. אי אפשר לחבר בין שני קצוות, בין על ידי עליית התחתון, זה לא משנה אם זה בעבודה של בנימין, ובין על ידי ירידת העליון, שזה עבודה של יוסף. אי אפשר לעשות את החיבור הזה, אם לא על ידי התעוררות רחמים רבים. צריך לעורר רחמים רבים, כדי לחבר ברחמים רבים, זה הבכי. והיינו על ידי הבכייה, כנ"ל, כמו שכתוב לעתיד לבוא, בבכי יבוא. והנה, זה היה הסיום של הפסוק, ורב שלום בנייך, שהשלום הוא על ידי רב, על ידי שלושת הבחינות. והנה התחילה כתיב, מה כתוב לפני זה? וכל בנייך לימודי הוויה, שזה הקדמה. כי מתי יהיה רב שלום? מתי יהיה אפשר לעשות חיבור אמיתי בין עליון לתחתון בכל האופנים? כשהם לימודי הוויה, כשיהודי לומד תורה, ואז הוא מחובר באמת לאלוקות, כמו שכתוב, דבריי אשר שמתי בפיך, ואז בפה שלי יש דבר השם, או כמו הלשון הידוע שהמגיד אמר לבית יוסף, אני המשנה מדברת, כמו שכתוב במקום אחר, ודי למבין, כל הרמזים הנפלאים שיש בנבואה הזו של הנביא ישעיהו על ושמתי קדקוד שמשותייך.